ההבדלים באמת, דיברנו גם בפעם הקודמת על, גם על שושנת הרוחות וגם על מונחים גיאוגרפיים טופוגרפיים שלקוחים מאיברים בגוף האדם, ונראה את זה היום גם בא לידי ביטוי. אנחנו רוצים להתחיל היום עם החלק שנוגע לנחלת בני יוסף, אפרים ומנשה. ואכן פרק ט"ז וי"ז אחרי פרק ט"ו הארוך, שבעצם והמכנה המשותף לט"ו ט"ז י"ז וגם לי"ח כתוצאה מזה, שיש פה תיאור של גבול מדוקדק של המעטפת של השבטים הללו, דיינו יהודה, אפרים, חצי מנשה מערב, ובנימין שנמצא ביניהם. זאת אומרת, הם כבר במידה רבה תחמו אותו. כאשר המיוחד בתיאור הזה, שיש בהתחלה תיאור של גבול רציף מסודר, ולאחר מכן יש תיאור של ערים בתוך ההיקף של הגבול הזה. כאשר אנחנו נלך לכן בפרק י"ט, אנחנו נמצא, קודם כל ראינו את כמות הפסוקים קטנה יחסית ביחס לתיאור הארוך של השבטים הללו, גם בגלל ששם אין לנו תיאור של היקף אלא רק רשימות ערים, והדבר הזה משקף במידה רבה את העובדה שהשבטים המובילים לא רק שהם יצאו ראשונה, הם גם נחלו באופן מאוד מאוד אקטיבי, באופן מסיבי בשטח. והדבר הזה גם מעצב גבול. אני פשוט רוצה להזכיר לכם שבעת העתיקה לא היו מפות, לא סרטטו מפות במובן שאנחנו מכירים היום, שבכל חוזה אם מישהו רוכש נדלן, בית, אדמה וכולי, אז מצרפים לזה מפה שמתארת בדיוק את מיקום הבית בתוך תא שטח, מבחינת מדידות וגבולות ברורים בדיוק מה שייך לך, מה לא שייך לך וכולי. ולכן במידה רבה כשסימנו את התחומים של השבטים, ושוב אני מזכיר, השבטים לא, התיחום של השבטים לא לקח בחשבון את העובדה שיש בתוך השטח הזה גם מיעוטים כאלה ואחרים שלא לא יצאו, ועל זה דיברנו גם כן בשיעור שעבר, אלא נתנו לשבט את השטח כולו, כולל את הנוכרים, אם זה פלישתים או עמים כנעניים כאלה ואחרים שנמצאים בתווך, וכל הדברים הללו בעצם נשארו לשבט שיושב בתוך תחום נחלתו להוריש את העמים שנותרו. זה אתגר שעוד נדבר עליו, וזה באיזשהו מקום גם מבוא לתקופת השופטים. בכל מקרה, הרעיון החשוב הוא שהתיאור של שבט יהודה, אפרים ומנשה, הוא תיאור מסיבי, הוא ארוך, הוא מתאר גם את הגבול וגם את הערים. בערים, בשבטים של פרק, בששת השבטים של פרק י"ט, נגלה רק רשימות ערים. והדבר הזה משקף במידה רבה את העובדה שההתיישבות של השבטים הראשונים המובילים הייתה באמת מאוד אקטיבית, עם לשים יד על השטח, וברגע שאתה גר אתה גם קובע תיחום. אבל אם אתה מתיישב באופן רפוי, לא רק שהם יצאו מאוחר יותר והיה צריך כפי שנראה אחר כך לנער אותם לצאת לשטח, גם ההתיישבות הייתה דלילה יחסית. זאת אומרת, הם לא יצרו רצף מלא, במיוחד שלא בונים גם היום, אתה לא בונה בית על כל מטר, והיישובים הם בתוך תיחום מסוים. השאלה מה קורה בין יישוב ליישוב, מה קורה ברווח הזה. אז אם אתה יושב ואתה פעיל ואתה מאבד את הקרקע, או אתה יוצא לראות את הצון, אתה מפגין בעלות גם על המרחבים הפתוחים שבין יישוב ליישוב. אבל אם אתה חי בתוך התחום הקטן שלך ואתה לא מבטא בעלות על הרצף הלא בנוי בין יישוב ליישוב, אז השאלה מה יקרה עם זה. זה נכון שאתה מגיע גם לפריפריה, איך ייקבע הגבול? הגבול נקבע, עכשיו אם אני גר בשבט יהודה ואני גם דואג למרחב הפתוח שלא רק בתחום של היישוב אלא גם בין יישוב ליישוב, אז אני גם קובע בעלות, אני חורש את השטח, זורע בו, נוטע בו, הולך לראות את הצון בו, תלוי כל קרקע מה אפשר לעשות בה, אבל אני מפגין בעלות על המרחב. וברגע שאני מפגין בעלות על המרחב עד הגבול שהוא שלי, אז בעצם סימנתי את הגבול. אם אני גר בתוך יישוב ובין יישוב ליישוב יש רווח, ובמרחבים הפתוחים בין היישובים אני לא משקיע יותר מדי, אולי אשקיע רק בפריפריה הקרובה, בעצם יצרתי הרבה מאוד מרחבים ריקים, כולל לא סימנתי גבול טוטלי של השבט. ולכן כשמתארים את השבטים של פרק יוטט, הפרק הזה הוא הרבה יותר קצר בנפח שלו, כי הוא גם לא מתאר גבול, כי אין גבול, כי יש בעצם, הייתי אומר, תלאים תלאים, תלאי פה של התיישבות עם רווח ועוד תלאי, זאת אומרת, השטח הוא לא יוצר איזה מין רצף גדול על כל השטח שיועד להם, אלא קטמים קטמים של התיישבות, ובתווך יש רווח. עכשיו עוד נגלה ונראה את זה ביתר סט בהמשך, שבאמת בתוך הרווחים האלה חלקם נותרו גם מיעוטים, שיכול להיות אפילו שבמשך הזמן גם נכנסו לתוך התחומים הללו. כי השאלה הגדולה היא מה עושים במתחמים שמנם מיושבים, וכלל ברזל הוא שאין וקום בדברים האלה. או אתה תיכנס או מישהו אחר ייכנס לתוך המתחם הזה, וזה מה שקורה. אז באמת, כיוון שמיד אחרי המלחמה הפילו עליהם אמה ופחד, אז הם נשארו בקונחיות שלהם ולא יצאו. אבל כשעבר זמן, אז איפה שהייתה התיישבות מסיבית וקבעו עובדות בשטח, אז או שהם נדחקו או שהם נצטמצמו בתוך התחום שהיה להם והיו בו. אבל במקרים שלא עשו פעילות כזאת, אז הם רכבו על הסוס וגם קבעו עובדות בשטח. לכן נמצא ביטוי מעניין. בחלק מהשפטים יהיה כתוב וישב, כמו למשל, תראו את פרק תדבב פסוק אחרון, נכון? כן? בפרק תדבב פסוק סמך ג' ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, כי זאת הייתה עיר חזקה ומבוצרת, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. דיינו, מי שיושב במרחב זה שבט יהודה, והיבוסי יושב בתוך בני יהודה. אבל אם תסתכלו רק לצורך ההשוואה לרגע בפרק י"ט, למשל, כשאנחנו דנים מה קורה עם שבט כמו נניח מתי אשר, אז במתי אשר למשל פרק י"ט מפסוק כ"ד, והכתוב מספר לנו, כן, שיש שם פסוק שאומר לנו את הדברים, כן, כתוב שם, אולי זה פה פחות בא לידי ביטוי, יש פרק מקביל, עוד שנייה אחת נראה את הדברים, יש פרק מקביל בספר שופטים פרק א', ממש שזה די אותה תקופה, כן? אז הכתוב מספר לנו למשל, כן, בפרק א', והכתוב מספר לנו בפרק א' בספר שופטים, כן? כתוב למשל את פרק למד, פרק א' בפסוק למד ב', כן? אז הכתוב מסבר לנו וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ. זאת אומרת, אשר יושב בקרב הכנעני. השאלה פה מי הרוב ומי המיעוט, מי פה הבסיס ומי יושב בתוך בקרבו של מי. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם אצל נפתלי, גם שם הכתוב מספר לנו על כך ש... ויש לנו פה רשימה של הערים, כן? אבל, והדבר הזה באמת הוא הבדל בדינמיקה שלה. לכן, זאת הסיבה שיש לנו בפרקים של השבטים המובילים גם תוואי גבול, כי הם יצרו אותו. גבול אז לא סימנו אך ורק במסגרת במסגרת של איזה טאבו או משהו כזה. אין דבר כזה. העובדות נקבעו על סמך המציאות בשטח. קבעת העובדות, קבעת השטח, קבעת התיחום, לא קבעת העובדות, ישנת, נרדמת, אז המציאות היא בהתאם. בסדר? אז זו הבנה מאוד חשובה. כן, בבקשה, רוצה להגיד משהו, לשאול משהו?
כן, גם בהקשר לשיעור שעבר, כל המקומות שכתובים בשטח, אמרת שזה באמת דברים שגם נמצאים היום.
ככה, אז בואו נגיד משפט קצר על זה. תראו, באופן כללי יש מה שקוראים גיאוגרפיה מקראית. לא דיברנו איתכם על זה?
דיברנו.
דיברנו? דיברנו על שלושה קריטריונים שקובעים את הדברים, נכון? הנה, זו התשובה לשאלה.
אבל הרבה מקומות חדשים ש...
הרבה מקומות שהיום בנו אותם וקראו להם בשמות של יישובים צנחיים ש... למשל, היישוב זנוח, פה למטה, יש תעול צורה. עכשיו, יש את תל צרעה, יש תל תעול שהוא לא ממש בנקודה, הוא קרוב. זאת אומרת, ועדת שמות ממשלתית נותנת אפשרות לקרוא שמות של קוראי קריטריונים, אבל אם רוצים לתת שם עתיק שהיה, חייבים לקרוא לו בהתאם למרחב הגיאוגרפי הצנחי, האותנטי. ולא אפשר לקרוא ליישוב שנמצא תכף דוגמה אקטואלית. יש יישוב שנקרא קריית ספר. יישוב, מה שקוראים לו בלשון מודיעין עילית. נכון? עכשיו, הם החליטו שזה יהיה קריית ספר, למה? כי הם קריה של אנשי ספר, לומדים תורה, ספרים, עניינים. קריית ספר, זה שם ככה חרדי, משכנע את החבר'ה שזה מקום טוב, במקום של ספר, קריה של ספר. אבל קריית ספר, מה נעשה, מופיעה במקרא, והיא מופיעה בתחום נחלת יהודה, בפרק תדבב, שם עם, עם מחסן, נכון? אז אמרו, חבר'ה, זה לא הולך. אם הייתם בתחום ההוא, בבקשה, אי אפשר לקחת ספ, שם ששייך לנחלת יהודה ולהנדיד אותו לשם, לא עובד, לא מאשרים את השמות. אז אתם יכולים לקרוא לכם איך שאתם רוצים, אבל ועדת השמות הממשלתית ובכל הכיתובים הרשמיים ובכל, אני יודע, וכל הדברים הפורמליים, אתם תקראו, לא יודע מה, לא קריית ספר, מודיעין עילית, מודיעין, לא יודע, מה שאתם רוצים. בכל מכן לא זה, בסדר? אז זו דוגמה קלאסית לזיקה בין הדברים. אז יש הרבה מקומות שבאמת הם קרובים, כמו מעון קרמל. יש מצד שני יישובים שהם באמת על האתר, חוד בית לחם. דרך אגב, מה זה? יש חיר בית מעין, שהיא על האתר של מעון המקראית, אבל מעון יושבת מול, על הרכס, על הצ'ופצ'יק למעלה, והם מעבר לכביש, יושב יישוב מעון של היום. כי מה לעשות, גם חיר בית קרמיל, יושבים שם, גרים שם היום כל מיני פלסטינאים, אני יודע, ערבים שנשארו פה. אז הם פה, אז הם שם גרים. אז לא יוציאו אותם משם. אבל מצד שני כן אישרו את שמות המקומות קרמל ומעון נוכח המקום של קחו את המקום מעלה אדומים, העיר מעלה אדומים, קראנו את השם שלה בשיעור האחרון. המיקום המדויק של מעלה אדומים אנחנו לא יודעים, אבל זה היה במרחב הזה, וודאי גם מעלה אדומים זה לא נקודה קטנה, זה פריסה. אז לא הייתה שום בעיה לקרוא למקום מעלה אדומים. מאיפה הביאו את השם? הביאו אותו מהתנך קודם כל. למה קראו למקום מעלה אדומים? אז זאת שאלה אחרת. בין אם זה מעלה, זאת אומרת, זה מעלה בטוח, כי זה טיפוס, כן? אבל אם זה מעלה בגלל שיש שם סלע אדום, ויש שם שכבות סלע בצבע אדום, כן? אז הגוון של הסלע, אז זה מעלה עם הסלעים האדומים, אם תרצו. זאת אפשרות אחת. כן? אז הנה, זו דוגמה. יש תשובה לשאלה? יש תשובה. רבותיי, אנחנו רוצים להתקדם בפרק ט"ז עכשיו. פרק ט"ז. אמרנו שהגורל השני, בין שני, ויצא הגורל לבני יוסף, מירדן יריחו, למי יריחו, מזרחה. כן, שוב, מתחילים, כן, אולי נעשה עוד פעם את הסכמה של המפה, כדי שאפשר יהיה ללוות, פחות ברמה הווירטואלית, את הדברים. אז זה לא משהו דרמטי. עכשיו אנחנו רוצים עכשיו לסמן נחלות נוספות. אז בבקשה, בוא נסמן עכשיו את נחלות בני יוסף. אז מתחילים עם פרק תזי בתגרון בני יוסף, כן, מירדן יריחו. גם זה כבר אמרתם פעם, מה זה ירדן יריחו? הירדן באזור יריחו. כי הירדן כידוע מתחיל בצפון, הוא מתחיל כבר באזור עמק החולה, כן? אבל יש ירדן שם, היום קודם זה הירדן ההררי, ואחר כך ביקת הירדן, ואחר כך כל מיני שמות נתנו לזה, בשביל עמק הירדן חילקנו את זה, אבל אז פשוט אמרו, ירדן באזור יריחו, יכול להיות ירדן באזור אדם, יכול להיות ירדן באזור טבריה, מה זה משנה כרגע, אוקיי? אז זה ירדן יריחו, אז הוא מתחיל מירדן באזור יריחו, כן? למי יריחו, מזרחה. דיינו, מזרחית לנביאה של מי יריחו, זה משהו כאן באזור הזה. והכתוב מספר לנו שהגבול עולה המדבר, כן? זה הולך למדבר, עולה מיריחו בהר בית אל. אז יש פה אזור מדברי שעולה בהר. אז יריחו היא כאן, בית אל נמצאת כאן על הגבול, ביתין באזור הר חצור, באזור של אופרה של היום, והגבול עולה, הוא עובר את אזור מדבר בית אבן. הזכרתי לכם את זה בזמנו כי דיברנו על המלחמות. אז אומרים, יש בין העי לבין יריחו אין יישובים, כי יש שם מדבר. אז זה המדבר, והוא מצייג, הוא הולך לעת בית אל, ויצא מבית אל לוזה. קודם כל מזה אנחנו יודעים שבית אל ולוז הם שני מקומות נפרדים שהיו זה לצד זה. נכון שהוא קורא לבית אל לוז, ולוז, כן, לוז, ולוז שם העיר לראשונה. אתם יודעים למה הוא שינו את השם? שאלו אותך מאיפה אתה גר, הוא יגיד מלוז, הוא לוזר, אף אחד לא רוצה להיות לוזר, נכון? אז בגלל זה שינו את השם, שלא יהיה לוזר. בכל אופן, הרעיון המרכזי זה ש... כן, זה עבר הגבול הארוכי אתרות. כולנו מכירים את אתרות באזור הזה של צפון ירושלים. זה לקוח מפה. זאת אומרת, זה לא המקום מדויק, עוד פעם, נכון? אזור, אזור התעשייה אתרות. לא... היה יישוב אתרות שם גם פעם, שנלקח מן המקום הזה, כן? אז זה יישוב אתרות. יש יישוב בני אתרות, זה אזור נמל התעופה לוד, כי כשבתשח הם נפלו, כמו שגוש עציון נפל, אז המקומות עברו לתוך הקו הירוק, והם ירדו מתחת ל... רכס של בנימין, והם קראו לעצמם בני עטרות, כמו שהיישובים אין צורים ומסעות יצחק ורבדים ירדו לרכס פה למטה, לשפלה שצופה לעבר כאן ממש בערבה. אז הנה זה עטרות. אחרי שהוא עולה, מגיע לסיפו, הוא מתחיל לרדת וירד הגבול וירד ימה, כן? הוא יורד מערבה, הוא לא יורד עד למטה, כי כפי שעוד נראה בהמשך, כשמגיעים למטה לאזור מה שקוראים היום מודיעין, שיורדים את כל ההר, אז זה כיח כבר לגוש דן, זה כבר שייך לישבת דן. בכל אופן, כל מודיע אנחנו נמצאים על מה שקוראים היום הרי בנימין על הרכס, ויורדים במורד לעבר מה שקוראים היום מודיעין, כן? ואז הוא מגיע אל אזור גבול בית חורון תחתון, ויש לנו את היישוב שם בית חורון עד היום, בית עור אל פוקה ובית עור אל תחתה. אל פוקה זה עליון, תחתה זה התחתון, זה האזור של בית חורון עליון ובית חורון תחתון, זה המקום של שמה. והוא מגיע בסוף גם לעיר מאוד חשובה שנקראת גזר בעמק האלון. באמצע עמק האלון יש מקום שנקרא גזר, וגזר זו עוד נראה, נזכיר אותה. בכל אופן, היא יושבת על דרך הים הבינלאומית, היא בליבו של עמק האלון, וכן, ועד גזר, ויהיו תוצותיו ימה. ראינו, הוא בסופו של דבר, כן, מגיע עד לים, כן, הוא עובר ליד גזר ומגיע עד לים. אז אנחנו יודעים שבשטח הזה יש לנו את אפרים, זה אפרים, כמו יהודה שהוא מגיע עד לים. כאשר, והנחלו בני יוסף, מנשה ואפרים, שימו לב, את מי שמו ראשון פה?
מנשה.
והזכרתי לכם את הסיבה, כי הוא בכור, ובקשר לנחלות, אי אפשר להפקיע לו את המעמד הבכיר, ולכן כשמדברים על נחלות, אז קודם מנשה, כשמחפלותים כבוד, מי יקריב קודם קורבן, מי יוביל את הדגל, אז אפרים הוא מנשה. אבל בקטע של נחלות, מנשה ואפרים. ואכן, הכתוב מספר לנו, ויהי גבול בני אפרים למשפחותם, ויהי גבול נחלתם, מזרחה עטרות אדר עד בית חורון עליון, ויצא הגבול ימה, המחמתת מצפון. ובכן ובכן, הוא מדבר על עוד גבול אחר. זה הגבול, כבר סימנו אותו. אפרים, יש לו גבול פה. עכשיו, עמק המחמתת, כפי שתכף יראה, הוא ליד שכם. ליד שכם. העמק שנמצא איפה שעולים לצער, מי שמכיר שמה, הצומת של מחנה חורון. עכשיו, אל תתבלו בין מעלה בית חורון למחנה חורון. חורון זה חווארה. יש לנו בבית שני את... קוראים לו שם האדון הזה סנבלת החורוני, מחורן, כן? הוא נמצא שם, זה חווארה, זה חורון, זה בשומרון. יש לנו את מעלה בית חורון, שזה נמצא בכביש 443. אז זה לא להתבלבל. בכל אופן, תכף אני אספר לכם משהו על בלבול מעניין שהיה פה בפסוקים, ומשהו מדהים שהייתה לי חוויה מעניינת שתכף אני אספר לכם. אז זה גבול המחמתת, ונסב הגבול מזרחה טענת שילה. כן, יש את שילה ויש טענת שילה שזה ליד זה, ועבר אותו מזרח הינוחה, וירד מינוחה עטרות, ופגע ביריחו ויצא הירדן. זאת אומרת, יש לנו פה איזה גבול שיורד למטה, כן, בחלק הצפוני, ויורד פה למטה טענת שילה, שילה היא פה, אז זה טענת שילה, ויורד ומגיע למטה כאן לירדן. והכתוב מספר לנו, כן, ומתפוח, וצומת תפוח נמצאת קרוב לשכם, כן, מתפוח, וזה, אז שכם כפי שנראה עיר משותפת לאפרים ומנשה. לא בכדי קברו את יוסף בשכם, כי שכם נמצאת כבירה של בני יוסף, ויוסף נקבר באמצע בין אפרים לבין מנשה, ושכם עיר משותפת לאפרים ומנשה. כאשר מתפוח ילך הגבול ימה, קודם דיברנו על הגבול שיורד מלאכה, אז הגבול יורד מתפוח, מצומת תפוח באזור הזה של עמק המחמתת הזה, הוא יורד מערבה, כן? והוא מגיע, כפי שהכתוב מספר לנו, מתפוח, צומת תפוח, היום זה משהו מפורסם וידוע, ילך הגבול ימה, נחל קנה. את נחל קנה אנחנו מכירים, זה אזור מאוד מטויל, הוא מתחיל באמת באזור הזה, באזור אריאל, מסתובב שם בכמה יישובים, עובר צמוד לקרני שומרון, ממש צמוד לקרני שומרון, ויורד בסוף, נשפח ליד ראש העין, הוא נשפח לירקון, נחל קנה. נחל קנה נחל מאוד יפה, עם הרבה מים, מקום הרבה מטויל, אחד המטוילים שבשומרון, והוא עובר פשוט גם ליד הרבה יישובים יהודיים, אז זאת גם סיבה מדוע הוא יותר מטויל יחסית. בכל אופן, זה נחל קנה, והוא מגיע בסופו של דבר לים. זאת נחלת מטה באפרים למשפחותם. עכשיו יש פה הערה מאוד מעניינת שתזכרו אותה, אנחנו נרחיב בה עוד מעט בהמשך. והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים וחצריהם. זאת אומרת, יש ערים שבהם מתגוררים בני שבט אפרים, והם בתוך נחלת מנשה. עכשיו תכף תראו שאפרים יקבל את התחום הזה, מנשה יקבל את התחום, תכף נסבר אותו, כל התחום הזה, אבל זה רק חצי מנשה. יש גם מנשה, שטח ענק, באזור עבר ירדן המזרחי. וזה בעצם אומר שלמנשה יש שטח ענק. והתוצאה הייתה, שכפי שעוד מעט נראה, שבני אפרים, מסיבות שעוד מעט נרחיב בהם, לא מצאו מספיק מקום נוח מבחינתם, הם היו גם קצת עצלנים, והם הלכו להסתלבט ולהתעלק, כמו שקוראים לזה היום, על הגב של מנשה, שהיה לו מרחבים גדולים. ויש ערים של אפרים בתוך מנשה. הדבר הזה בא לידי ביטוי מעניין בכמה מקומות. אתם זוכרים שהיה ליפתח הגלעדי קרב, נכון? מול מי הוא נלחם? מול שבט אפרים, נכון? שבט אפרים. וכשהוא חוסם את מעברות הירדן בשביל שהם בורחים, נכון? אז הוא שואל אותם, מה הוא שואל אותם? האפרתי אתה, נכון? ואז תגיד סיבולת, שיבולת, סיבולת וכו'. עכשיו מאיפה לאיפה הם בורחים? הקרב או תחום השלטון של יפתח היה איפה? יפתח היה מה? גלעדי. בגלעד, בעבר הדן המזרחי. אז מה פתאום הוא מתעסק עם שבט אפרים? הרי הוא בכלל בא... אנחנו מוצאים שיש לנו ערים של אפרים גם במנשה מזרח, בגלעד. זאת אומרת, יש לנו עסק עם אפרים גם שם. זה חלק מהביטוי. עכשיו, עוד דבר יפה. תסתכלו בבקשה בספר שמואל ב'. בספר שמואל ב', נניח זה פרק י' ח' נדמה לי. תסתכלו רגע. ספר שמואל ב' פרק י' ח'. ספר שמואל ב' פרק י' ח'. גם כן דבר מרתק. כתוב נספר לנו שדוד בורח בשלב מסוים במרד אבשלום, לאן הוא בורח? לעבר הירדן. אחרי שחושי הערכי אומר לו תברח, כי יש כוונה לחפש אתכם במדבר יהודה, איפה שהוא היה בהתחלה. ואז הוא עובר לעבר הירדן המזרחי. אנחנו יודעים שפרק י' ז', תראו רגע, שמואל ב' פרק י' ז', בי' ח' תכף נראה. מה שאני רוצה זה פרק י' ח'. אבל קודם שתראו דוד, כן, פסוק כ' ב', ספר שמואל ב' פרק י' ז', פסוק כ' ב'. ויקום דוד וכל העם אשר איתו, ויעברו את הירדן, מצד מערב לצד מזרח, כן, עד אור הבוקר, וכו' וכו'. ואז בפסוק כ' ד', ודוד בא מחניימה. מחניים נמצאת בירדן המזרחי. אנחנו מכירים את יעקב אבינו כשהוא מגיע, ולפני שהוא עוד חוצה את הירדן חזרה, הוא נמצא במחניים. יש לנו כמה אירועים במחניים. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהוא היה בירדן המזרחי. פרק י' ז' פסוק כ' ואיכן ישראל ואבשלום ארץ הגלעד. למה אבשלום רודף לדוד אחרי? כי דוד הלך לגלעד, כן? עכשיו תראו דבר מעניין. מה כתוב בפרק י' ח' שהתחיל הקרב בין אנשי אבשלום שרודפים לגלעד, לעבר ירדן המזרחי, חי דוד ואנשיו, מתחיל שם קרב, ואז הכתוב מספר לנו בפסוק, בפרק י' ח', בפסוק י', ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה איפה? ביער אפרים. הוא הלך יער אפרים, הגיע לגלעד. אלא מאי? כפי שאמרתי לכם, יש מבני שבט אפרים שעשו לעצמם ערים גם במנשה מערב וגם במנשה מזרח. וזה מה שהכתוב מספר לנו פה על הערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה. הערה מאוד מעניינת ששופכת אור על דברים שקורים בהמשך, ואנחנו פתאום מבינים מה הסיפור של יפתח עם בני אפרים בעבר הירדן, מה המשמעות של יער אפרים בקרב בגלעד בין אבשלום ואנשיו לדוד ואנשיו, כי היו שם ערים של אפרים בתוך מנשה. אוקיי? יש עוד כמה פרשיות, אבל זה יספיק לנו בשביל הפרינציפ. הורי ורבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה. שוב הערה ככה, ולא רישו את הכנעני, כן? היושב בגזר. וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, עד יום כתיבת ספר יהושע. הכנעני יושב בגזר, והיא למס עובד, היינו הם לא נעקרו, הם קיבלו את עול השלטון הישראלי, הם שילמו מס. אחרי כן הם הרימו ראש. ואנחנו מכירים את הסיפור הזה. מי שחרר את גזר בסופו של דבר מידי הכנענים? מי? מלך מצרים, נכון. זה מופיע בספר מלכים א', תסתכלו בבקשה, בספר מלכים א', בפרק ת', פסוק ת' ז', ספר מלכים א', פרק ת', פרק ת' ז', פרק ת', פסוק ת' ז', מלכים א', פרק ת', פסוק ת' ז'. אז קודם כל אנחנו יודעים שגזר הייתה אחת משלושת ערי הרכב החשובות של שלמה. הוא בנה שלושה ערים לביצור צבאי כערי רכב, את חצור בצפון, את גזר יחסית במרכז שלו, וסליחה, מגידו באמצע, ואת גזר בדרום, הכל יחסית, כן? אז גזר זו, איך פתאום היא הגיעה לשליטתו של שלמה? הרי היא הייתה בידי הכנענים לפחות בשלבים המוקדמים. פה הקריב מגלה לנו, פרק ת' פסוק ת' ז', פרעו מלך מצרים עלה וילכוד את גזר, כי שלמה ודוד לא הצליחו להשתלט על גזר, וישרפה באש, ואת הכנעני יושב בעיר הרג, ויתנה שילוחים לביתו אשת שלמה. ואז ויבן שלמה את גזר וכולי, ואת בית חורון תחתון. למה? כי גזר ובית חורון תחתון זה הכביש, הוא קונה בפינו היום 443, שיורד אחרי כן עד ליפו, וזה דרך רוחב שלו, דרך האורך שלו, זה בעצם קרוב לכביש 6 של היום, וזה דרך הים. דרך הים הבינלאומית היא פחות או יותר מקבילתו של כביש 6. דרך הים בטעות בתודעה שלנו זה משהו שהולך כביש 2 על חוף הים. לא יכול להיות דבר כזה. למה? כי בשביל להגיע לכביש 2 אז יש כל הדרך שם דיונות, ויש לנו נחלים שנשפחים, כל הנחלים שנשפחים לים, אם זה נחל אלכסנדר, ואם זה נחל חדרה, ואם זה נחל התנינים, ואם זה הירקון, ואם זה איילון, כל הנחלים שמגיעים בסוף לים יוצרים בעיה של אווירות. איפה אין בעיה כזאת? כשאתה נמצא עוד עמוק, למשל באזור ראש העין, מה שקוראים בשפלה הפנימית, באזור שהשטח המישורי הזה שנגמר בים, אבל הוא מתחיל איפה? לרגלי הערים, כן? ואז שם מתחיל שטח מישור. כאן אין דיונות, הדיונות מתחילות רק יותר מערבה. עכשיו הדיונות האלה יצרו גם בעיה שהנחלים שנשפחים לים הרבה פעמים לא היו להם מספיק כוח לבוא עם עוצמה, ומה הם יצרו באזור ביצות, פשוט המים ירדו, לא היה להם כוח לזרום עד לים, ולכן אזור חדרה, אזור זיכרון, אזור בנימינה, אזור גדרה, חדרה, כל המקומות האלה היה ביצות. למה היה ביצות? כי המים הגיעו מהר, לא הצליחו, נתקעו בדיונות, לא הצליחו להתחתר עד לכיוון הים, והציפו את השטח. לכן לעבור שם זה משימה בלתי אפשרית. לכן דרך הים עזבה את מישור החוף, נכנסה יותר פנימה, לאיפה שברך היום כביש 6. היום כביש 6 נכנס פנימה כי הוא ברח מהשטח הבנוי של גוש דן, מכל הפקקים של גוש דן. זה היה הרעיון של כביש 6. לעקוף את כל השטח הבנוי המסיבי של גוש דן. מצד שני רוצים שטח יהיה מישורי, ולכן לא העלו אותו להר אלא במקום שהוא, תשימו לב, כשאתה עושה כפי 6 אתה מסתכל ימינה, אם אתה נוסע צפונה אתה רואה תמיד את האזור הררי מתרומם, שמאלה אתה רואה את המישור עד לקו החוף. זה בדיוק התוואי של דרך הים הבינלאומית. עכשיו גם הנחלים לא הספיקו שם ליצור עומק ומשהו כזה, ולכן איכשהו אפשר היה לעבור אותם. ככל שהם הולכים יותר הלאה, הם יוצרים אפיק יותר רחב, אפיק יותר עמוק. למשל, הירקון. באמת מעבר אפק בין ראש העין, דיינו בין המעיין של ראש העין, עד למקום שבו היום ראש העין כבר בנויה גם על הרכס למעלה, כן? אבל יש שם איזה קילומטר וחצי רוחב שמבדיל בין הנביאה של העין של מזין את הירקון לבין זה, וזה המקום שנקרא מעבר אפק, כי למעלה צריך לטפס על הערים, שמאלה צריך לעבור את הירקון, ובעולם העתיק זאת משימה הנדסית מסובכת מאוד. לכן דרך הים עוברת שם, כולל גזר, כולל גזר, כולל גזר, לכל מה שכרוך בכך, וגזר באמת היא עיר חשובה, ולכן לא בכדי, גם הכנענים הבינו את החשיבות שלה, על צומת, דרך הים, כביש 6, והדרך היורדת מירושלים, מעלה בית חורון 443, לכיוון יפו. ולכן גם הם החזיקו אותה חזק, ורק עוצמה של מלך מצרים הצליחה לעקור אותו. בבקשה?
מה עושה שם?
איך הוא הצליח לכבוש אותה?
לא, למה מלך מצרים נכללה באזור המלוכה?
כי הוא כנראה עשה צ'ופר, הוא אומר. הוא עשה בשביל צ'ופר מאמץ מלחמתי, מתנה לפרעו שהוא החתן שלו. כי בת פרעו נשואה לשלמה, אז שילוחים, איזה מין נדוניה כזאת, איזה מתנה, עשה לו צ'ופר. בסדר? נחזור חזרה לפרק ת' ז'. כן, פשוט אתה קורא מקומות ואתה אחר כך יש לזה כל מיני הדים באירועים תנכים מאוחרים יותר, פשוט תבינו מה אנחנו קוראים פה. הלאה, גמרנו את פרק ת' ז', עברנו לפרק י' ז'. והיא הגורל למטה מנשה. עכשיו מתארים את מטה מנשה, כי הוא בכור יוסף. פה מזכירים את זה. למה? כי אנחנו בנחלות. למחיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, והיא לא הגלעד והבשן. היינו רק משפחה אחת, משפחתו של מחיר בן מנשה, הלכה לעבר ירדן המזרחי. כל שאר משפחות מנשה ירשו בעבר ירדן המערבי. והיא לבני מנשה הנותרים, אלה שלא היו בעבר ירדן המזרחי עוד שנייה, למשפחותם, שוב הם התיישבו באזורים לפי משפחות, שכבר הזכרתי יחס לכל השבטים. והיא לבני אבי עזר. אבי עזר, או כפי שקורא להם אחרי כן, גדעון היה ממשפחת אבי העזרי, נכון? והם, אז הנה, זה המשפחה הזאת, ולבני חלק, ולבני אשריאל, ולבני שכם, ולבני חפר, עמק חפר, נכון? יש עמק חפר עד היום, כי חפר יושב שם, זה בנות צלופחד, נכון? צלופחד היה גם כן שייך לחפר, ולבני שמידה. אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחותם. לתלופחת בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה לא היו לו בנים כי אם בנות, ואלה שמות בנותיו מחלה ונועמה חוגלה מלכה ותרצה. תראו כמה פעמים מזכירים אותם, כי באמת ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון ולפני הנשיאים. מה הם באים? להזכר את ההסכם שהם הצליחו להשיג ממשה. למור השם ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי השם נחלה בתוך אחי אביהם. וזה מופיע בספר במדבר, פרק ז'. ויפלו חבלי מנשה 10 לבד מארץ הגלעד ובשן אשר מעבר לירדן. היינו במנשה מערב, חילקו את הנחלה ל10 תחומי משנה, כדי לתת לכל המשפחות, ואז כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בנה, ואלה בנות צלופחת כפי שהובטח להם. וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. והיא גבול מנשה מאשר המכתתת אשר לפני שכם. היינו קודם זה היה הגבול הצפוני של אפרים, זה הופך להיות הגבול הדרומי של מנשה, והלך הגבול אל הימין. מה זה ימין אמרנו?
דרום.
אל יושבי עין תפוח. עכשיו רבותיי, תראו דבר מעניין, יש תפוח היישוב ויש עין תפוח לידו. עכשיו עד היום יש יישוב תפוח, ולכן הצומת תקרא צומת תפוח, מתפורסמת כי כל יומיים דוקרים שם מישהו, נכון? אז צומת מאוד מפורסמת, כמו צומת שציון, אנחנו גם על המפה, אתם יודעים, אלון שבות קיבלה כותרות בינלאומיות, מי לא יודע היום איפה אלון שבות, פעם בגלל הישיבה והמכללה, היום בגלל הדקירות. בכל אופן, הרי לנו, ואני מקווה שזה לא יתחבר, בכל אופן, כן, שזה כתוב שערי דמעות לא ננעלו, ראיתם על הדלתות, נכון? צריך לנעול את הדלתות כדי ששערי דמעות, למה יהיו שערי דמעות? כי לא ננעלו הדלתות, צריך לנעול אותם כדי שלא יהיו שערי דמעות. ככה כתוב שם, יש פתק כזה, תראו על הדלתות. כן, שערי דמעות לא ננעלו, שהדמעות היו בגלל שלא ננעלו השערים, נכנסו אורחים לא רצויים. בכל אופן, מוריי ורבותיי, הכתוב מספר לנו פה על כך ש הסיפור של תפוח. חבר'ה, בואו תסתכלו רגע לדבר מעניין. תפתחו רגע את פרק תדבר. לא הספקתי בשיעור בלחץ הדברים. תסתכלו את פרק תדבר, פסוק נון ג'. כן? יש שמה, וינום ובית תפוח ואפקה, וחומתה בקריית ארבע. קיטר, אתם רואים, יש תפוח ליד איפה? ליד קיט ארבע, נכון? עד היום יש כפר כזה נקרא תופח. המחבלים האלה שחטפו את הנערים היו קשורים גם לתופח. בקיצור, יום אחד, כבר סיפור של הרבה שנים, עוד יודע משהו לפחות, אולי 30 שנה, אני חיכיתי בקריית ארבע, עוד שלא היה כפי שהעוקפים, תנסו דרך חברון וכו' וכו', חיכיתי בקריית ארבע, היה שם עד היום, הפלאפל הזה קיים שם, חיכיתי שם, ופתאום בא חייל, חיכיתי שם להסעה, נסעתי אז אני לא זוכר, או לקרמל, או מה, לא זוכר בדיוק מה, חיכיתי לשם. פתאום בא אליי חייל, הוא אומר, הוא רוצה להגיע, איפה זה פה תפוח? שאלתי לו, מאיפה הגעת? הוא אומר לי, מתל אביב. אמרתי, איזה תפוח אתה צריך? שאלו, הוא אמרו לו שאתה הגיע לקריית ארבע, ופה תפוח זה ליד קריית ארבע. אמרתי, מי אמר לך? אבל זה צריך להיות תותח תנך בשביל לדעת שתפוח זה ליד קריית ארבע. מי שלא כזה לא יכול לדעת. אמרתי לו, מי אמר לך? לא יודע, הוא לא יודע להגיד מי, אמרו לו שזה פה. הבנתי ישר שלא ייתכן שהוא צריך להגיע לפה. דירתי גם באיזה יחידה, ובזה היה ברור לי שהוא שייך לתפוח של השומרון. אבל אני רק רוצה להגיד איך חייל התברבר, הגיע לקריית ארבע, במקום להגיע לתפוח של השומרון, והבסיס לעניין שמישהו חשב שתפוח זה ליד קריית ארבע, כי כתוב פה תפוח ליד קריית ארבע, וכל ישלח אותו לתפוח הוא שלח אותו לתפוח. אז יש סיפור. היה לו מזל שהוא תפס אותי שם, הוא יכול לתפוס את המוכר פלאפל, יכול לחפש אותו עד הבוקר, להבין את הסיפור. אז... לדעת להגיד לו שיש תפוח פה, אבל לא יודע מי שלח אותך לתפוח הזה, כן? כמו שמי שנוסע עם קו 9, אבל איזה קו אתה צריך 9, אבל אתה צריך לכיוון ההפוך, כן? אתה נוסע ל9 במקום לשם, אתה נוסע לשם. לא מספיק שעל הקו הנכון, אתה יודע גם לאיזה כיוון. אז בקיצור גם פה, תפוח זה בסדר, השאלה איזה תפוח. אז זה סתם איזה סיפור קוריוז, מעניין, שקרה לי לפני 30 שנה עם איזה חייל, באיזה יחידה פה שהגיע לתפוח. חיפש את תפוח ליד קריית ארבע, במקום את תפוח ליד שכם. בכל אופן, נחזור חזרה לסיפור שלנו, ואנחנו חוזרים חזרה לפרק י"ז. ראינו את החלוקה, ראינו את תפוח, והכתוב במקביל, הגבול הדרומי של מנשה, הוא הגבול הצפוני של, של אפרים, ולכן, פסוק ת' וירד הגבול נחל קנה, נגבה, לנחל, הגבול, ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה. הנה ערי אפרים בתוך, כן? הוא גבול מנשה מצפון לנחל. ראינו נחל קנה הוא, הוא מצפון זה מנשה, מדרום זה אפרים. והיו תוצותיו הים. נחל קנה, כפי שאמרנו קודם, נשפך לירקון, ומשם הוא מגיע לים התיכון באזור יפו. נגבה לאפרים וצפונה למנשה. עברית קלה לגמרי. והי הים גבולו, ובאשר יפגעון מצפון ובישחר ממזרח. אז מנשה באמת מגיע צפונה, כן, לכיוון ישחר. ומערבה הוא מגיע, כן, כן, מצפון הוא מגיע לכיוון אשר. למה? כי לאשר יש רצועה שמגיעה למה שקוראים היום חיפה, מאקו עד חיפה. אז כשהוא למנשה באזור חיפה, והכרמל שייך למנשה, יש המועצה האזורית עד היום, קוראים לה מנשה, מועצה אזורית מנשה. זה מגיע מחדרה עד האזור שחוף הכרמל שם, יש שם רמות מנשה קוראים לזה עד היום, יש שם יישובים. אז זה שם, והוא נוגע באמת בקצב של הצ'ופצ'יק שלו למעלה, הוא נוגע באשר. ואי למנשה באיסחר ובאשר ובית שען ובנותיה ובלעם ובנותיה. תהיינו, יש לו אזורים שנותרו נוכרים. אתם זוכרים איפה תקעו את הגבייה של שאול אחרי שהוא נפל בגלבוע, שנמצאת ליד בית שען, כחומת בית שען. הנה, בית שען נותרה נוכרית מפה. ויבלעם ובנותיה ואת יושבי דור. דור זה בחוף הכרמל, כן? זה קצת צפונה מבנימינה, צפונה מזיכרון, על החוף. בבקשה?
זה לא איפה שהיום, אז הייתה שם מצעקים.
איפה, בדור? כן, התל העתיק, התל העתיק מצאו אותו, דרך אגב, היה להם גם נמל מאוד חשוב, גם הפיקו שם תחלת, זה נושא מאוד מעניין, יש שם שבלולים של תכלת, יש שריטים של תעשיית תכלת, אבל זה הרבה יותר מאוחר. כן, זה טנטורה, מה שקוראים בלשון הצלבנים. יושבי דור ובנותיה, ויושבי אין דור ובנותיה, יש דור ויש אין דור.
אין דור שאתה
מגיע את הדור, אבל זאת אין דור אחרת. זאת אין דור של יד התבור בתחום יששכר, וזה אין דור של מנשה. ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה. דיינו, תענך, מגידו ודור, שלושה אזורים אסטרטגיים. מה מיוחד בתענך ובמגידו? במה הם שולטים? בפתחה של מה שקוראים היום כביש 65 ודי ערה לתוך עמק ישראל. זה ציר בינלאומי, כי דרך הים הבינלאומית לא הלכה צפונה, אלא באזור חדרה.
היא הלכה... אתם ארכיאולוגים שם על הפתחה, הם אומרים שלא הייתה שמישה בתקופה.
מי הייתה עם אדם זרטל? הייתה עם אדם זרטל?
לא עם אדם זרטל.
אני יודע בטח מי יגיד לך מי הייתה עוד. עם דודו שניאור. אתה גר את דודו שניאור ביישוב, לא?
זה דוד שלי.
דוד שלך, זהו תלמיד שלי בישיבה תיכונית, ועכשיו הוא נהיה מומחה לדיני ארץ ישראל, והוא מטייל שם הזה, והוא מקבל את הגישה. אני יודע, בצ'ופצ'יק שם, ברכס אום אל-פחם למעלה שם.
כן, הם אמרו לי, לא, הייתי בתל אסור.
כן.
אז אמרו לי שוואדי ערה לא הייתה שמישה בתקופה ההיא, אז אסור כל דרך עמק דותן. הלכו לעמק חפר ולעמק דותן, כי...
טוב, שאלה מעניינת. תראו, תענך ומגידו, היו ערי מפתח, ומיקומם של תענך ומגידו אין ספק עליהם. תל מגידו ותל תענך משני צידי הפתחה. אז ותל דותן לוקח אותנו לג'נין בכלל, הוא לא לוקח אותנו לשם, זה פאזה אחרת. תל דותן אני מכיר ביום ולילה בטירונות, רצתי אותו לו וחזור בין המטווחים, חביבי, יופי, סבבה. אז אני מכיר אותו, יופי, והלכתי ברגל ממחנה 80 עד לתל דותן וחזור כמה פעמים. אז אני מכיר את הדרך, יופי. חוץ משגדלתי פרדס חנה, אז גם האזור שם שלך וזה, אני מכיר אותם ביום ובלילה, יופי. אז בקיצור, אין ספק שהיה שם ציר, אולי לא בתוך הוואדי עצמו, אולי זה היה על השוליים שלו, אבל היה חייבת להיות שם דרך. ו השאלה ביוק איפה היא עברה הזאת, תמיד שאלה איפה דרך הולכת, כמו שדיברנו קודם על דרך הים הבינלאומית, איפה התוואי המדויק שלה. ותקחו מפות, תראו שבמפות כל פעם מתארים אותה במקום אחר, תלוי מצייר את המפה. אבל יש כל מיני הסברים. בכל אופן, ברור לגמרי יש גם דור שהיא ציר של חוף הכרמל עם נמל חשוב, משני ליפו, אבל חשוב בחלק הצפוני. יש אקו, דור ויפו. אלה הנמלים.
חוף דור? זה מה שנקרא חוף דור היום?
כן, טנטורה, חוף דור טנטורה שם, כן, יד נחשולים שם בקטע הזה, בדיוק, זה המקום. בכל אופן, כן, שם עשינו, שם יש שם שונית יפה, עשינו שם עם שנורקל, שם צלילות, חביבי חבל לזמן מה שיש שם. יופי של, יופי של שונית עם המון דגים, עם המון אלמוגים, חבל לזמן מה שיש שם. טוב, יאללה, בכל אופן, זה, כדאי להכיר את המקומות האלה. חבר'ה, מה אתם בתיכון? כל הזמן למדתם? חמורים, מה זה? זה הזמן לטייל, להכיר, לראות, מה, פלא עליכם, באמת, מה? כל הזמן לומדים. מתי תלמדו את הדברים האלה? טוב, בכל אופן, אני גם למדתי, אבל בעיקר גם טיילתי, עשיתי הרבה טיולים. ואתם רואים ככה, זה הכל תחביב. תראו, אף פעם לא הייתי באוניברסיטה בשום דבר. כל הנושאים האלה זה הובי. כל מה שאני מספר לכם זה הובי, הובי. אני פשוט מתוך השטח מכיר, קורא, מסתכל, מטייל, וזהו, זה הובי הכל. הלאה, אז לא הצליחו להוריש אותם. למה? כי הכנענים ישבו שם חזק, אלה היו מרכזים כנענים. והיא כי חזקו בני ישראל בשלב מסוים, והתנו את הכנעני למס, והורש לא הורישו. הנה שאמרתי לכם, הם נשארו בשטח, נקודה. ואז פה בא הקטע שאמרתי לכם קודם, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני השם. במילים אחד הם מתחילים לבכיין, שמה? יש להם המון אוכלוסייה, והשטח שלהם קטן. קטן ביחס למה? למנשה. באמת היה להם שטח בסדר, אבל... עכשיו, מה הבעיה שלהם? שיש להם שטח יפה, אבל צריך להפשיל שרבולים ולעבוד. למה? האזור מיוער. והאזורי ההר כולם היו מיוערים בעבר בטוח, ולן היו גם עריות ודובים באזורים הללו, כפי שאנחנו יודעים, מעדויות שונות, במקרא גם. והאזור היה מאוד מיוער, מי שדפק את האיור הגדול, זה היו דווקא הטורקים, אבל גם לפני כן, אבל הטורקים עם הרכבת גמרו על היערות בארץ. בכל אופן, אז מה יאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, יש לך הרבה תושבים, אין בעיה, מה זה?
זה לא גם מנשה?
מה זה?
זה לא גם מנשה? מנשה.
מה?
אמרת שזה רק אפרים.
כן, כי אפרים בא לבחיין, מנשה לא בחיין.
אבל כתוב מייסף.
כן, אבל מי שבחיין זה אפרים, תכף תראה עוד מעט. זה בעיקר אפרים, תכף תראה בתוך ההמשך.
דווקא למנשה הזכות להתעונן, כי היה להם 52,000 תושבים לפי המפקד לפנחס.
כן, אבל הם לא בחיינו. מי שבחיין זה אפרים. למה הם בחיינו? תכף תראה, הם בחיינו. למה? כי היה להם אזורים טובים, אבל צריך לברא את היער. זה מה שהוא אומר להם, כן? ויאמר אליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, תעלה ליערות, וברית לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי אץ לך הרפאים. היינו, תקח את הידיים, תתחילו לעבוד, תתחילו לחטוף את העצים, תפנו שטח, תכשירו שטח למגורים. זאת עבודות תשתית קוראים לזה היום. ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, אנחנו לא יכולים להשתלט על זה. ורכב הברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שען ובנותיה אשר במק ישראל. במילים אחרות, כן, זה נכון שאפרים הוא נשא, אבל מי שהיה פה המוביל זה אפרים, ולכן גם אפרים, מה ארתכם קודם, לאיפה הוא הלך לגור? בתוך מנשה. אומר, זו אבל לכוח בחייך, מה אני אתחיל עכשיו לעבוד קשה? יש פה מקומות שאפשר ללכת בקלות, אז חם נשא, יש לך הרבה מקום, יאללה, אנחנו אחים, תעשה לנו, אחי, תעשה לנו מקום. והוא עבר אצלו, ועשו כל מיני, עשו להם כל מיני מקומות. בכל אופן, הם הלכו. עכשיו, מה הוא אומר? יש אזורים של עמק גם בתחומים האלה, אבל הם, מי יושב בעמק הזה? הכנענים. למה? כי יש להם רכב ברזל, וזה כבר דיברנו. הם לא נותנים להם לרדת לעמק. ויאמר יהושע אל בית יוסף אל אפרים מנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך. זאת אומרת, אל תחשוב שתקבל גורל אחר. זה מה יש. ועכשיו, כי יער הוא, הוא וראיתו, והיה לך תותותיו, דיינו, תעבוד, תכשיר את השטח, תוכל לגור בו. וזה החלק של ההר, החלק של העמק עם הכנענים עם רכב הברזל, בבקשה, כי תוריש את הכנעני כרכב ברזלו, כי חזק הוא. אז בסדר, אתה עכשיו לא יכול, בסדר, לאט לאט, גם תתגבר על הקטע הזה. באמת, יש תירוצים טובים, אבל זה לא סיבה לשנות את מפת ההתנחלות. וכל אחד צריך להיאבק עם מה שיש לו, ואם הוא לא ייאבק, אז לא יהיה לו. אז אין פה חוכמות, אל תצפו לשנות את מפת ההתיישבות. יש בעיות? יש בעיות, נכון, אבל אפשר להתמודד ולשנות את המציאות. אז זה הסיפור של אלה. תראו רבותיי, באופן טבעי ברגע שקבעו את אפרים ואת מנשה, עשיתי להם פה את זה, אז מי שנשאר פה באמצע מתוחה מאוד זה בנימין. בנימין מתוחם כבר בירדן ממזרח, בגבול הדרומי של אפרים ובגבול הצפוני של יהודה. הוא לא קיבל את כל השטח, כי פה ייכנס דן, דן אחד. ודן זה החלק שבמישור, בשפלה ועד החוף, עד הים. גם הם לא יצליחו לשבת שם, הם ידחפו פנימה לתוך אזור, איפה שהיום שעלבים, מודיעין, פנימה, ותכף תראו הדברים כתובים. עוד שנייה אחת. בכל אופן, עוד לפני כן, הכתוב מספר לנו בצמידות להתיישבותו של בנימין, על העתקת המשכן, מהגלגל לשילו. הגלגל הופכת לחשוב, לחשוב משהו צדדי, שילו הופכת במרכז. ויקנו כל עדת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. דיינו, עם תום הכיבוש, ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. זה השבעה נותרים, השישה פלוס בנימין. אמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת הארץ שנתן לכם השם אלוהי אבותיכם? הבו לכם שלושה אנשים לשבת, ויש לכם, ויקומו ותלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם. הם יודעים כבר את הנחלה, זה לא שהם צריכים לחפש מה. קוראים זה היום מבצע יחלוס. יש יישוב, כמו טל מנשה לצורך העניין, אין פה יותר מדי אנשים, נכון? עוד לא מלא יותר מדי. עושים מפעם לפעם מבצע יחלוס, נכון? עושים שבת, לא יודע, ועדות קליטה של יישובים שרוצים להגדיל, עושים דברים כאלה. מה הם עושים? פותחים את היישוב, מראים להם את המוסדות, מראים את הנוף האנושי, את הנוף הטבעי, מספרים על איכויות היישוב מכל מיני בחינות, כדי שאנשים יבואו. ההנחה היא שכשאתה קורא על איזה פרסום בתקשורת, אז זה לא מדבר לך, אבל כשאתה בא לשטח, אתה פוגש פנים אל פנים את המקום, את האנשים, זה עושה לפעמים, מדליק לך משהו, עושה לך תיאבון. אותו דבר גם פה. הוא אומר, חבר'ה, כל שבט ישלח שלושה אנשים לנחלה שהוא יודע כבר שהוא תחלכת אליה, יעשה מה שקוראים מבצע יחלוט, מבצע היכרות עם השטח. ושהם יבואו, יחזרו, ידווחו לחבר'ה מה הם ראו. וזה בעצם עושים. והתחלקו אותה לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ואת יוסף יעמדו על גבולה מצפון, כי הם כבר לקחו את השטח, והם כבר בשטח, ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, והבאתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוהינו. דיינו, עוד פעם נעשה גורל, כי אם אתם חושבים שמתחקו עוד זמן, אז משהו ישתנה, יש לי חדשות בשבילכם, שום דבר לא ישתנה. אתם רוצים עוד פעם גורל, נעשה עוד פעם גורל, תראו, יצא אותו דבר. כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת השם נחלתו. זה עוד נדבר בכף, כף א', וגד ורובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרח, אשר נתן להם משה עבד השם. ויקומו האנשים של כל שבט וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור. דיינו, מה זה לכתוב? לספר, לספר מה הם רואים, לתאר מה שהם רואים בדרך, כדי שהם יחזרו מן ההתרשמויות ויספרו לאחיהם כל שבט. והתחלכו בארץ וכתבו אותה, ושובו אליי פה, אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני השם בשילו. והלכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבו על הערים לשבעה חלקים על ספר, ויבואו אל יהושע ואל המחנה שילו, וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני השם, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלוקתם, ועל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף, ויהיה להם הגבול לפעד צפונה. וזה שוב אותו תיאור שכבר עשינו ביהודה ובאפרים, אותו סיפור, רק מהזוות השנייה, אותם מקומות. מה שמשתנה זה לא תוואי הגבול אלא שמות הערים, כי יש להם ערים. והנה כי כן, הכתוב מספר לנו בפסוק כף א', אולי באמת מה שאני כן רוצה להראות, שהגבול במערב, כן, הגבול במזרח זה פסוק כף, והירדן יגבול אותו לפעת קדמה, זה ברור, אין אופציה אחרת. אבל במערב זה עושה משהו מטל סטון, כן? כן, ופעת נגבה מקצה קריית ירים, יצא הגבול ימה ויצא אל מעיין, זה מטל סטון, הוא עושה שם סיבוב ומגיע לבית חורון, והוא הולך לאורך מעל מודיעין, ככה כזה. הרצועה של בנימין היא לא גדולה, לא ברוחב, היא יותר קצת מאורכת, אבל היא כוללת את גב ההר של בנימין ואת מדבר בית אבן ואת אזור הבקעה באזור יריחו. זה בעצם בשפלה, כפי שעוד מעט נראה, זה יהיה של דן. מה החידוש של בנימין? שמות הערים שיש להם. פרק י"ח פסוק כף א', והיו הערים למטה בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמת קציץ ובית הערבה וצמריים, מקום שנזכר בקשר למלחמת דברי הימים ב' פרק י"א, מלחמה בין ישראל ויהודה, ירובעם בן נבט אביה, שם נזכר המקום הזה, ובית אל, שהיא עיר מבנימין, והאבים, והפרה ואופרה, אופרה של בנימין, טייבה, שנמצאת ליד אופרה של היום, וכפר האמונה, מזה באמונה, שעכשיו היא בחדשות, שקיבלו צו שנתיים להזיז אותם, כן? וכפר האמונה והאופני וגבע, יש גבע בנימין, ג'אבה ומוכס, ערים 12 וחצריהם, גבעון אל ג'יב, והרמה ערם, ובארות אל בירה, והמצפה זה תל ענצבה, בואכה אל בירה, והכפירה, ומוצא, ורקם, וירפאל, ותר אלה, וצלע אלף, והיבוסי היא ירושלים, גבעת קריאת ערים יערים, 14, ערים 14 וחצריהם. זאת נחלת בני בנימין ומשפחותם. אז יש גבול ויש ערים בתווך. עכשיו מתארים את שבעת השבטים הנוספים, מתארים אותם מדרום לצפון, כפי שהסברתי. מה שנשאר לנו פה לעשות, זה לעשות היכרות עם קצת שמות. כי אין לנו פה גבולות, והסדר כבר הסברנו. פסוק פרק י"ט, פסוק א', ויצא הגורל השני, כי הראשון היה של בנימין, מתוך אותם שבטים מתרפים, למטה בני שמעון למשפחותם. עד היום יש המועצה האזורית בני שמעון. באזור באר שבע יש מועצה אזורית בני שמעון. מי שקשיב טוב בצוק איתן, כן, אז הוא שמע ש... מועצה, כן, מה היה שם הפעם, אני כבר התבלבלתי מכל המלחמות, איזה, מה הסימן, צבע אדום היה הפעם, צבע אדום, כי כל פעם היה פעם, פעם היה נחש צפה, פעם היה צבע אדום, פעם היה כל מיני, מה זה?
צבע אדום.
צבע אדום, צבע אדום. היה פעם נחש צפה. מלחמת המפרץ הראשונה היה נחש צפה. כל פעם יש איזה בעל חיים אחר, או משהו אחר שמסמן את הדברים. אז הנה, היה לבני שמעון, במועצה האזורית בני שמעון. והנה החלטם בתוך נחלת בני יהודה. אתם זוכרים? בתוך נחלת בני יהודה. אז הנה בבקשה, יש לכם את נחלת יהודה, ובתוך נחלת בני יהודה באזור הזה, יש פה, ממש, סליחה, זה נושק פה, לגבול הדרומי, שמעון מקבל בתוך נחלת יהודה. מה הרעיון? עוד נדבר על זה כשנדבר על שבט לוי. בכל אופן, הם נוחלים שם. ומה יש להם בנחלה? באר שבע ושבע. עד היום יש באר שבע ותל שבע. תל שבע זה שוב בדואי, ובאר שבע זה שני יישובים. באר שבע ושבע. שני דברים שונים. אז זה לא היה בדואים, אבל יש באר שבע ושבע. כן? ומולדה וחצר שואל. יש לנו פה מה שמכירים, ציקלג חוזרת אחריכם בהקשר לדוד. אנחנו מכירים את סירוחן, תל סירוחן הוא תל מאוד גדול בנגב המערבי, מעל נחל, נחל הגדול הזה שם שדוד חוצה אותו עם האנשים, נחל פה, איפה שם, שהאנשים פיגרו מלכת, בפרק למד, בשמואל א' פרק למד, נחל, מה ברק לי השם שלו, שמואל א' פרק למד, נראה את הפסוקים, נראה את נזכר בנחל, שמואל א' פרק למד, מה זה? אבסור, נחל אבסור, נכון, נחל ענק, נחל אבסור מנקז את כל אזור הצין, כל הר הנגב, ויש לו מניפה ענקית, נשפח באזור יד אשקלון שם, על יד ניצנים, הוא נשפח שם לים, אז זה נחל אבסור. בכל אופן, הנה זהו פה, יש לנו פה את ציקלג, את סירוחן, תל סירוחן על זה, משהו מדהים, משהו יפה, אבל שם זה עוד סיפור, פעם אחרת, זה לא בשביל עכשיו, סורה רמת נגב, זאת נחלת מטה בני שמעון. מחבל, פסוק ת, מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון, כי היה חלק בני יהודה רב מהם, והנחלו בני שמעון בתוך נחלתה. הגורל השלישי, בני זבולון. יש לנו את שריד, עד היום יישוב שריד, ליד מגדל העמק, מתחת למגדל העמק יש שריד. ועלה הגבול לימה ומר אלה, זה פסוק שאני צריך לראות אותו בשטח. הוא פגע בדבשת, הדבשת זה המוחרקה, מי שיסתכל מעמק ישראל על המוחרקה, כדי שיש ממש כמו דבשת של גמל, שני צ'ופצ'יקים כאלה. קוראים לזה דבשת. הוא פגע אל הנחל, פעם היה לנו כבר נחל, אתם זוכרים? זה היה ודיקלט, הנחל, באזורו. פה זה הנחל, זה נחל, איזה נחל גדול יש שם שמנקז את כל עמק ישראל המערבי? הקישון. הנחל זה מי אשר על פני יוקנעם, יוקנעם, תל יוקנעם, שוב, יושב על כביש ודי מיליק, כביש החשוב, המעבר החשוב, המקביל לוודי ערה, כן? שנמצא שם, ובאיזשהו מקום על פני מזרח, פנים קדמה, פני מזרחה, באמת הנחל הוא שם. אז יש לכם למעלה את הדבשת של ההר, של המוחרקה, מתחת יוקנעם, ומזרחה יש לנו את הנחל. הנחל זה נחל קישון, זה פשוט יכול להיות את הדברים שם, חבל על הזמן. ושם מסרית קדמה מזרח השמש עד גבול כסלות תבור, כן? עד היום יש שם את המקום הזה, כן, המקום, איך נקרא שם? איקסל זה כסלות תבור, ויתה אל דוברת. כל מי שנסע שם בין אפולה לנצרת מכיר את דוברת, יש שם פונדק, כן? יש גם דבוריה, אבל יש דוברת, אפילו שם מחודש. ועלה יפיע. חבר'ה, יפיע, זה קצה של נצרת, כפר בין מגדל העמק לנצרת, נקרא יפיע, עד היום, זה השם שלו, יפיע. זהו, זה המקום. תפתחו את המפה, תראו, הם זה שכונה רצופה של נצרת, אבל זה כפר עצמי, אני זוכר לפני שהם חברו, היה יפיע. משם עבר קדמה מזרחה, גית החפר, גת החפר. איזה נביא גר בגת החפר? נביא מפורסם? היה מגת החפר, יונה, בן אמיתי, אשר מגת החפר. ספר מלאכים ב', פרק י' פסוק כ', תסתכלו, תראו, זה הנביא אשר מגת החפר. כן, יש לנו שם, ויצא רימון, אתם מכירים את רימון, בית רימון, נכון? הנה, והמתואר ענה, ויש שם גם, יש שם חנתון, עד היום יש מושב חנתון. מושב, קיבוץ, מושב שיתופי, חנתון, זה על מאגר המים של המוביל הארצי שם, מאגר אשכול, חנתון, אז יש שם חנתון, ותוצב גיא יפתח אל, וקטת ונהלל, מי שחושב שנהלל זה שם שההורים של משה דיין המציאו, בעמק ישראל לא, זה מתחיל פה, הנה נהלל, ושמרון, יש שם תל שמרון, והוא בית לחם. איזה בית לחם זאת?
הגלילית.
הגלילית, בית לחם הגלילית. ערים 12 וחצי, זאת נחלת בני זבולון למשפחותם. לישכר, הגורל הרביעי, ומי יש לנו, מה יש לנו שם? יש לנו שם את ישראל, יש לנו את שונם, השונמית מתחת להר גבעת המורה, ויש לכם את הקישיון, ויש לכם את אין גנים שזה ג'נין, ויש לכם את... נכון, יש לך, בגלל זה היה את גנים לידו, בגלל שזה היה ליד ג'נין, זה השם שהיה היישוב הזה, כן? ושזה גם בית פצט, כי יש שם הרבה פיצוצים, סתם. בכל אופן, הוא פגע גבול בתבור, כן? והוא בית שמש, רבותיי, יש לנו הרבה בתי שמש, זה לא, זה, יש באזור שלנו ביהודה, יש בית שמש שם, ויש עוד בית שמש יותר צורית. למה? מה היה בכל מקום שהיה בית שמש?
אל שמש.
בית לאל השמש, חד וחלק. בית, כמו שיש בית ירח ובית דגון. מה היה בבית דגון? בית לדגון. ולם הירדן, כי הם מגיעים מזרחה עד לירדן, כן? ערים 16, זאת נחלת מטה בני יששכר. ורמות יששכר, זה כוכב הירדן, ממש צופה שמה, מגיע עד עמק בית שאן, עד ירדן, עד האזור ההוא. ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר משפחותם. יש לנו גם כפה מקומות מעניינים. למשל, הוא נוגע בקרמל, כפי שרואים כתוב. הכתוב מספר לנו גם שם על בית דגון, כן? והוא מספר לנו גם כן על יישוב שנקרא בית העמק. עד היום יש בעמק אקו, קיבוץ בית העמק. יש לנו מושב שנקרא כבול, פסוק כף זין, הוא מפה גם כן. יש קיבוץ עברון, פסוק כף חת. פעם הייתי במילואים מישהו מהחבר'ה האלה מעברון, שאלתי אותו, איך קוראים לו מצא האזורית שלכם? קוראים לו למצא האזורית שלהם מצא האזורית, מטה אשר. שאלתי אותו, אתה יודע למה? הוא ידע להסביר. ידעתי אם הוא ידע, אז הוא ידע להסביר ששם היה נחלת שבט אשר. ולפן, הנה יש לכם מטה האזורית משה, מנשה, אשר, אפרים, מנשה, שמעון, עד היום מועצות אזוריות על המרחבים של הנחלות הללו. אנחנו כבר גומרים, ורחוב אחרון, עד צידון רבה, גם צידון שייכת לאזור הזה, כן? עד צור, צור וצידון.
בלבנון מגיעד.
כן, הגבול של שבט, השבטים הצפונים של אשר, היה צפונה על הים, עד צור וצידון. כן? היה סביב דיון מלחמת לבנון הראשונה, אמרו, הגענו לשטח נחלת אשר, לא זוזים מפה, שטח משוחרר לא יוחזר. היה דיון, לא צחוק, היה תראו, והיה תכתובת שלמה, היו כאלה שאמרו שאסור, אז חזרנו חזרה לנחלת בני אשר. לבני נפתלי, יצא גורל השישי לבני נפתלי למשפחותם. נפתלי זה מהכינרת צפונה, פחות או יותר הוא מגיע עד הכינרת, אדון יששכר, אז הוא צפונה ממו, כן? ובאמת כתוב מספר לנו פה על יבנאל, אתה מכיר את יבנאל? שם איפה שיש את הנחנחים, שם יש אחד המושבים החשובים של נחנח. אופה, מה קרה? חביבי, בירב היוקראו אותי, נבלו. טוב, מה קרה? זהו. טוב, בקיצר, לא רוצים לתת לנו לגמור את הפרק. טוב, בפעם הבאה, כן, בפעם הבאה, טוב, מה עם הגננות לו שהישיבה? הוא לא עובד, מה קורה?
הוא לוקח לו 2.5 דקות.
2.5, טוב, ניתן לו הזדמנות להתעורר. זה לא תחיית האמיתים. בסדר, אז יש לנו את יבנאל שם, ויש לנו שם את אוזנות, יש לנו חוקוק. כל מי שירד את ודי עמוד, כל מי שירד את ודי עמוד מגיע לקיבוץ חוקוק, נכון? ליד, למושב חוקוק בדרך ליד גינוסר, נכון? הייתם שם בוודי עמוד, עשיתם טיול פעם ודי עמוד, נחל עמוד. אז מגיעים שם לחוקוק, נכון? ומחוקוק יורדים לכיוון גינוסר, נכון? אז יש לשם את חוקוק, נכון? יש להם את חוקוק, הנה פה. ומדברים פה על... מה זה? לא מכיר, יש לו בעיה, בטח יש לו הפסקת חשמל לגוגל עכשיו. לא מכיר, יש קיבוץ חוקוק. אין דבר כזה. מה? זה יש בטוח, הנה. עכשיו תבדוק, תראה שהוא ימצא. באור הוא רואה, גוגל רואה רק באור, הרב גוגל עובד רק באור. בקיצור יש לנו שם גם כן את חמת, יש את חמת, חמת גדר של יד טבריה, כן? יש לנו את רקת, רקת, תל רקת, נמצא ממש
רקת
ציפורי, כן, אבל יש רקת שעל זה יש שם אין רקת שמעל טבריה, בדרך שיוצאים לכיוון גינוסר שם למגדל, לפני מגדל יש שם אין רקת ותל רקת. וכינרת, יש יישוב, כן? ויש לנו את חצור, ויש את קדש, קדש נפתלי, ויש לנו את קיבוץ עירון בגליל שהוא שייך פה, ויש את בית ענת. בית ענת זה כמו בית שמש, כי ענת הייתה אלילה כנענית. יש עוד פעם בית שמש, אתם רואים? ליד בית ענת. שני אלילים ביחד, אחד ליד השני. זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחתם. בני דן הם האחרונים. רבותיי, בני דן קיבלו בגוש דן. והיא גבול נחלתם, צורעה ואשתאול, עיר שמש זה? בית שמש, אצלנו פה למטה. ושעלבין, שמעתם שעלבין? הנה, יש לכם אותה פה. שעלבין. ואיילון, יאלו, כל עמק איילון, זה איילון. ויש לכם את תמנתה, שהזכרנו אותה בקשר ליהודה, ועקרון, שזה ליד צומת מסמיע, וגיבטון, שזה ליד, יש מושב גיבטון ליד רחובות, מכירים? ליד צומת בילו, גיבטון. ובעלת, ויהוד, כולם מי לא מכיר את יהוד, ובני ברק, עכשיו בני ברק זה ליד איפה באמת בני ברק המקראית, איפה היא? ליד צומת מסובים, ליד חירייה, נכון? לא בגלל חירייה, בגלל מסובים, שהיו מסובים שם, כן? אז יש שם צומת מסובים, בני ברק, וגת רימון, יש עד היום מושב כזה, ליד שם, ליד רמת השרון, יש שם, כן, גת רימון, והירקון, עם הגבול מול יפו, והכתוב אומר, ויצא גבול בני דן מהם. הם לא יצליחו להשתלט אליו, יצא משליטתם, ויעלו בני גד וילחמו עם לשם, וילכדו אותה, ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה וישבו בה, לשם זה לייש בצפון, וזה נקרא עוד בספר שופטים, כי אנחנו נגמור יהושע עוד מעט, אז נעבור לשופטים, ונגיע לסיפור הזה מן הצד של שופטים, שהם עוברים צפונה. זאת מחלה, נחלת בני מטה בני דן למשפחותם, הרים האלה וחצריהם. ויחלו לנחול את הארץ לגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע, בינון בתוכם, על פי השם. אתם זוכרים מי ששאל אותי, נדמה לי, מה עם יהושע? הנה, גם הוא קיבל לא רק הלב, גם יהושע. ומה הוא מקבל? את תמנת סרח, או תמנת חרס, כפי שכתוב במקום אחר בהמשך. וכיפל חרס, ממש מול הצומת של הכניסה לאריאל. שם כפר נקרא כיפל חרס. יש שם, מזהים שם, יש שם מבנה עם כיפה כזה שקוראים לו קבר יהושע בן נון. חידשו שם את ההילולות לאחרונה במסגרת הניסיונות להגביר נוכחות יהודית בזירה. בכל אופן, זהו קבר, כן, גמרנו, אפשר להיכנס, קבר יהושע בן נון. זהו, אלה הנחלות, אלעזר הכהן, יהושע בן נון וכולי, לפני ויחלו מחלק את הארץ. מי עוד לא קיבל נחלה? שבט לוי. זה בשיעור הבא, להתראות. אז סליחה שגנבתי לכם עוד כמה דקות, רציתי לסגור את הסיפור.